פרק כף בית. כה אמר אדוני, רד בית המל, בית מלך יהודה, ודיברת שם את הדבר הזה. ארמון המלך היה בעיר דוד, הבנויה לגבעה שמדרום להר הבית. וכנראה בשעה ששרתה נבואה זו לירמיהו, הוא היה בהר הבית, או באחד מרובי העיר שממערב או מצפון מערב, שכולם גבוהים מעיר דוד. על כן נאמר, רד בית המלך. פסוק ב', ואמרת, שמע דבר אדוני מלך יהודה, היושב על כיסא דוד, אתה ועבדיך ועמך באים בשרים האלה. פסוק ג', כה אמר אדוני, עשו משפט וצדקה, והצילו גזול מיד עשוק, וגר יתום ואלמנה, אל תונו, אל תחמוסו ודם נקי אל תשפחו במקום הזה. כן, פירוש הפסוק, הנביא בא לדרוש מן המלך שיתאמץ למנוע מאחרים מלשפוך דם נקי. מן הזרות הללו נמצאנו למדים שבאותו זמן ירבו ביהודה לגזול רכוש, עינו את החלשים ואת נחותי המעמד, ואף הרגו אנשים הלא עוול. פסוק ד', כי מסו תעשו את הדבר הזה, ובאו בשערי הבית הזה מלאכים יושבו לדוד על כיסו, רוכבים ברכב ובסוסים, הוא ועבדיו ועמו. ראש הפסוק, אם כי מסו תעשו את הדבר הזה, כוונה לציוויים שנזכרים למעלה, עשו משפט וצדקה, והצילו גזול מיד עשוק. וגם למצוות שלא תעשה שבפסוק הקודם, ובאו בשערי הבית הזה, מלכים יושבים לדוד על כיסו, כלומר מלכים לדורות רבים. ועבדיו והמלך ועבדיו והעם המלווים אותו ברכב ובסוסים. נראה שהמלך היה נוסע משום כבודו ברכב רתום לסוסים, והמלווים אותו רכבו על סוסים. פסוק ה', ואם לא תשמעו את הדברים האלה, בי נשבעתי נאום אדוני, כי לחורבה יהיה הבית הזה. כלומר, אם לא תשמעו את הדברים האלה, כי לחורבה יהיה הבית הזה, ארמון המלך יהיה חרב. אם מלכי יהודה לא יעשו משפט צדק, אין טעם למלכותם, והיא תחרב, וארמונם שהיה למקום עוול ועיוות הדין, יארס. פסוק ו', כי כה אמר אדוני על בית מלך יהודה, גלעד אתה לראש הלבנון, אם לא אשיתך מדבר הרים, לא נושבו. פירוש הפסוק, גלעד אתה לי, גדול וחשוב כגלעד, הוא כראש הלבנון. ונתכוון הכתוב לומר, אתה בית מלך יהודה, אף אם מחבב אותך את פערך, כמו שמחבבים את צמחייתם המשובחת של הגלעד והלבנון ואת יופיין, עם זאת, אני נשבע שאשית אותך מדבר וערים ריקות שלא נושבו, כלומר, אחריב אותך. אעשה אותך כמו ערים חרבות. פסוק ז', וקידשתי עליך משחיתים איש וחליו, וחרטו מבחר ארזיך, והפילו על האש. כן, וקידשתי עליך משחיתים, אזמן עליך משחיתים. איש וכליו, לא המשחיתים בלבד מזומנים, אלא גם כליו של כל אחד מהם. ומאחר שגם המשחיתים וגם כלי משחיתם נשתלחו מאת הקדוש ברוך הוא, לא יהיה אפשר לעמוד כנגדם. ומה יעשו המשחיתים? וחרטו מבחר רזיך, יקוצו את הרזים המובחרים שלך, כלומר של בית מלך יהודה. בית מלך יהודה נקרא יער הלבנון, כמו שנאמר במלכים א', ויבן את בית יער הלבנון, מפני שהיה בנוי הרזים שנחרטו בלבנון. ולפי זה בא נאמר, כי האויבים יכבשו את ירושלים, יערסו את ארמון המלך, והכרתו מתוכו את עצי הארז שבו בקרדומות. בימי שלמה קרתו את הארזים בלבנון לבניית הארמון, ועכשיו הכרתו אותם הארזים בהריסת הארמון. והפילו על האש, המשחיתים יפילו את עצי הארזים הכרותים על האש לשרופם. איבתם מבני יהודה תהיה גדולה כל כך, עד שאף לא ירצו להשתמש בעצי הארזים להנאתם, וישרפום מתוך שמחה לעד. פסוק ח', ועברו גויים רבים על העיר הזאת, ואמרו איש אל רעהו, על מה עשה אדוני ככה לעיר הגדולה הזאת? פסוק ט', ואמרו על אשר עזבו את ברית אדוני אלוהם, והשתחוו לאלוהים אחרים, ויעבדו. פסוק י', אל תבכו למת ואל תנודו לו, בכה וכל ההולך, כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו. כן, פירוש הפסוק אל תבכו למת, צונו לומר, אל תבכו על יהויקים המת, או על יאשיהו המת, על כל מת שהוא, כי לא ידע עוד שום צרה, אבל בחול ההולך, כלומר, למי שהולך לגלות, והוא שלום בן יאשיהו, והוא בן רבי של יאשיהו, כאמור, כמו שלמדנו, בני יאשיהו בכל יוחנן, השני יהויקים, השלישי צדקיהו והרבי שלום, כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו, כי לא ישוב עוד ולא יראה את ארץ מולדתו. ארץ מולדתו אהובה על האדם מכל הארצות, ויוצא ממנה בעל כורחו בלי שיוכל לחזור אליה, יהיה כל ימיו בצרה גדולה. לפיכך אומר ירמיהו מתוך רגשי חמלה, שהכל יבכו על שלום, שיצטער הרבה כל ימי חייו. ואומר המלבים שיגלה ונבוכדנצר, כדי שלא יחלוק על מלכות צדקיהו אחיו. פסוק י' א', כי כה אמר אדוני לשלום בן יאשיהו מלך יהודה, המולך תחת יאשיהו אביו, אשר יצא מן המקום הזה, לא ישוב שם עוד. כן, פירוש הפסוק, אל שלום בן יאשיהו מלך יהודה, אל הכוונה על. בפסוק הקודם סתם ואמר להולך, וכאן הוא פירש מי הוא ההולך, שלום בן יאשיהו, המולך תחת יאשיהו אביו. לא מצאנו שמלך יושלום, אלא שנראה שרצה למלוך, או שרצו העם להמליכו, ולא הספיק לעלות על כיסא המלכות עד שהגלעו נבוכדנצר. או שמלך ימים ספורים בלבד, ולא מנעו הכתוב בין המלכים, בגלל שימי מלכותו היו מועטים. ודוגמתו מבחור פרעה יושב על כיסאו, והמלבים פטר שרצה למלוך ולא זכה למלכות. פסוק י"ב, כי במקום אשר יגלו אותו שם ימות, ואת הארץ הזאת לא יראה עוד. פסוק י"ג, אוי בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט, ברעהו יעבוד חינם ופועלו לא ייתן לו. אוי בונה בלא צדק. בסוף פרשה מלמדנו שביום, סוף הפרשה מלמדנו שביהויקים הכתוב מדבר. לכן, כמו שכתוב בפסוק י"ח, לכן כה אמר אדוני ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, וכן נמצאנו למדים שבנה לו יהויקים ארמון חדש, או לפחות תיקן ופייר את ארמון מלך יהודה הקיים ימי שלמה, כמו שנאמר ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה, ועליותיו הכוונה עלייה היא קומה עליונה של הבית, וכיצד הוא בונה את ביתו בלא צדק, ברעהו יעבוד חינם, ופועלו לא ייתן לו, מעביד את רעהו חינם בלא תשלום שכר, ופועלו מורה על שכר פועלו. מסתבר שלא היה בידי יהויקים לשלם, כי איתי עליו מלך מצרים תשלום כבד, כמו שנאמר, ויתן עונש על הארץ, מהכיכר כסף וכיכר זהב, והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה, כך נאמר במלכים בית פרק כ"ג. ואף על פי כן, לא מנע יהויקים את עצמו לבנות לו ארמון מפואר, ונהג בשכיריו כמנהג העבדים. פסוק י"ד, אומר אבנה לי בית מידות ועליות מרווחים, וקרא לו חלוני, חלוני וספון בארז, ומשוח בששר. פירוש הפסוק, אומר אבנה לי בית מידות ועליות מרווחים, בית מידות הוא בעל, בית בעל מידות גדולות. עליות בממדים גדולים, וקרא לו חלוני ופתח לו חלונות גדולים בקירות הארמון. וספון בארז, כוונה מצופה בארזים, ומשוח בששר, רצונו לומר אפילו משכת את לוחות עץ הארז בששר, ולא הסתפקת בנוי שיש בלוחות עצמם. פסוק ט"ו. התמלוך כי אתה מתחרה בארז, אביך לא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה, אז טוב. לא. פירוש הפסוק, התמלוך כי אתה מתחרה בארז, התמלוך, כוונה היא שאלה מליצית, שעניינה שלילה, לא תמלוך, ואינך ראוי להיות מלך בישראל, ומוכיח סופה על תחילתו, קבורת חמור יקבר, בפסוק י"ט, אינך ראוי להיות מלך, לפיכך לא זו בלבד שלא תיקבר בכבוד מלכים, אלא קבורת חמור תיקבר. כי אתה מתחרה בארז, כי אתה מתחרה בארז עם מלכים אחרים, כלומר, אתה מתחרה עמהם בקישוט ארמונך בצי ארז, כדי להראות מי הקים ארמון מהודר יותר. אביך לא אכל ושתה. כוון הכתוב לומר שנהג יאשיהו המלך כמנהג מלכים, וערך סעודות שאכלו בהם אורחים מאכלים משובחים ומרובים, ושתו יין משובח לרוב, ועשה משפט וצדקה. רצה לומר שיאשיהו הלך בדרך דוד, אבי מלכי יהודה, ונאמר עליו, ואי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. אז טוב. לכן, טוב לו. אין פירושו של טוב לו שהיה גורלו וסופו טוב, שהרי נפל במלחמה, אלא כוונה אשרי הוא, פסוק ט"ז, כי אין דן דין אני ואביון, אז טוב, הלא ידעת אותי נאום אדוני. יאשיהו דן דין אני ואביון, אז טוב לו, הלא ידעת אותי נאום אדוני. רצינו לומר, אומנם גם אביך לא חסך עצמו מותרות כדרכם של מלכים, אולם לא היה בזה משום גנאי, אחר שהנהיג משפט צדק במלכותו, והרי זהו עיקרה של עבודת השם. פסוק י"ז, כי אין עיניך ולבך כים על ביצך, ועל דם נקי לשפוך ועל העושק ועל המרוצה לעשות. ראש הפסוק, כי אין עיניך ולבך כים על ביצך, כלומר, עיניך ולבך נתונים רק על ביצך, לבך מכוון כולו לעשות בצע, ועיניך רוצות לראות רק בצע. ועל דם נקי לשפוך, כוונתו, עיניך ולבך נתונים על דם הנקי, ועל עושק ועל מרוצה לעשות. עיניך ולבך נתונים רק על העושק ועל המרוצה לעשותם. עושק הוא חוב שחייב אדם לחברו, אבל הוא מחזיק בו שלא כדין ואינו משלם לו. מרוצה לשון שבירה ורמיסה. פסוק י"ח, לכן כה אמר אדוני אל יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, לא יספדו לו הוי אחי והוי אחות, לא יספדו לו הוי אדון והוי הודו. כן, לכן כה אמר אדוני ליהויקים, לא יספדו לו, לא ישמיעו עליו שירי אבל, הוי אחי והוי אחות. זו לשון שירת האבל על אדיוטות שמתו. והמספיד מתכוון לקרובו הנפטר או לקרובתו שמתה. הוי אדון והוי הודה, זו קריאת אבל על מלכים שהלכו לעולמיו. פסוק י"ט, קבורת חמור יקבר, סחוב ואשלך מעלה לשערי ירושלים. כן, קבורת חמור היא קבורה של ביזיון ובלי בכי. מעל לשערי ירושלים, רחוק משערי ירושלים, יהויקים נלקח בשבי הבבלים, כמו שמסופר בדברי הימים ב', ויעשו בנחושתיים להוליכו בבלה, ונראה שנבוכדנצר רצה להביאו לבבל, אבל לא הגיע שם. לפי זה נראה שמת יהויקים בדרך לבבל, הרחק מירושלים, ולאחר מותו לא קברו שוביו את גופתו, והייתה מוטלת על פני השדה מופקרת לפיקי הטבע, עד שגררו לסוף על גבי הקרקע, כדי שגוררים גבייה של חמור. כדי לטמון אותה באדמה, ולא הניחוה בקבר בכבוד, אלא ישליחו לתוכו, כדרך שעושים בנבלה של בעלי חיים. פסוק כ', עלי הלבנון וצעקי ובבשת ניקולך, וצעקי מעברים כי נשברו כל מאווייך. פירוש הפסוק, הנביא פונה למלכות יהודה, ומזמין אותה בלעג לשלוח בעת צרתה שליחים אל בעלות בריתה, שישו ברי הלבנון והבשן וברי העברים לבקש את עזרתן. אולם כשיגיעו שליחים לשם, לא יהיה עוד ממי לבקש, יבוא לסייע יהודה, שבינתיים נשברו בעלות הברית בידי הכסדים. על כן הנביא מורה את שליחי יהודה שיצעקו צעקות שבר מתוך צער וייאוש. ואמר שיעלו השליחים דווקא אל הערים הגבוהים שבגבולות ארץ ישראל, בצפון ובמזרח, כדי שצעקותיהם על מלכות יהודה, שהגיע קיצה לחרב, ישמעו עד למרחוק. כי נשברו כל מאווייך, נשברו ובסו בידי הכסדים, מאווייך הם העמים המרים עצמם אוהבים לצורך עצמם. על כן, על פי הפסוק ניתן להניח, שביקש יהויכין תחילה להמשיך במרד של אביו, ופנה לשם כך אל העמים שהיו בברית עם מלכות יהודה. בעניין זה ניבא לו ירמיהו, שבמקום שישמיעו שליחיו בקשת עזרה, ישמיעו צעקת ייאוש שתשמע עד למרחוק. פסוק כ"א, דיברתי אליך בשלבותייך, אמרת לו ישמע, זה דרכך מנעורייך, כי לא שמעת בקולי. כן, פירוש הפסוק, אומר הנביא, דיברתי אליך בזמנים שהיית שלווה ושרויה בשלום, כלומר בזמנים שעדיין לא נתפלו אליך הכסדים, ואמרת לא ישמע, כוונה לא ישמע בקולך, כמו בסוף פסוקנו, כי לא שמעת בקולי, לא רצית לקיים מצוותי ותורתי, זה דרכך מנעורייך, מימי הנעורים שלך מתחילך קיומך כעם. פסוק כ"ב, כל רואייך תראה רוח, ומאהבי בשבי אליכו, כי אז תבושי ונחלמת מכל רעתך. כן, פירוש הפסוק, כל רואייך תראה רוח ומאהבייך. רואייך הם מלאכה, הם מלכך ושרייך שמרדו בבבל. תראה רוח, הרוח תראה את כולם. תנהג אותם, תישא מכאן. רוח כאן היא משל לצבא בבל. וכוונה שהקדוש ברוך הוא ימדוד לרועי יהודה במידה שמדדו לו. הועיל ולא ראו הרועים, על כן תראה אותם הרוח. בשבי לכו לבבל, אחר שיפלו בשבי בשדה הקרב, כי אז תבושי ונחלמת מכל רעתך. רק לאחר אסון כזה, תבושי מכל רעתך ותתחרתי עליה. פסוק י' ג' יושבת בלבנון, מקוננת בארזים, מה נכן בבוא לחבלים, חיל כיולדה. כן, פירוש הפסוק, יושבת בלבנון, מקוננת בארזים, הנביא מכנה את מלכות יהודה, יושבת בלבנון, מקוננת בארזים, מפני שארמונותיהם של מלך, של המלך ושרי יהודה, היו מצופים לוחות עצי ארז. מקוננת הוא הווה של פועל, ועניינו סומה בקן. כומרת מלכות יהודה דומה לציפור, שהוריה בנו לקן בארז, שהוא עץ גבוה בערי הלבנון, שמרים גבוהים, לפיכך היא בטוחה שלא יפגעו בה לרעה. הקן מסמל ביטחון, והנמשל, מלך יהודה ושריה, ראו את עצמם בטוחים מאוד בארמונותיהם המפוארים. ולא האמינו שתשיגם יד אויב, ותרע להם. ירמיהו לועג להם להודיעם שאינו מאמין בביטחונם זה. כן, כמה יפה. פסוק כ"ג. כן, נקרא שוב פסוק כ"ג. יושבת בלבנון, מקוננת בארזים, מנחת בבוא לחבלים, חיל קלי הולדה. שם כן, מה הפירוש? מה נחנת? כמה יפת? ודיבר הנביא בלשון לעג, שהרי בשעה שחבלי לידה אוחזים באישה, היא מעוותת את פניה מרוב כאבים, והיא נראית כאורה. ורצונו לומר, כל היופי יעלה מתי? בבוא לחבלים כיולדה. חבלים הם כאבים, ובייחוד של היולדת. בכוונה, לצרות שיביאו הכסדים על מלכות יהודה. פסוק כ"ד, חייני נאום אדוני, כי מיה קניהו בן יהויקים מלך יהודה, חותם על יד ימיני, כי משם את קנך. פירוש הפסוק, חי אני נאום השם. לשון שבועה, כשהקדוש ברוך הוא נשבע בשמו, ומשמעות הדבר, אמת הדבר כשם שאני חי. כי מיה קניהו בן יהויקים, קניהו הוא שם אחר שנקרא יהויכין. חותם על יד ימיני, חותם הוא הטבעת שהייתה בו החותמת המלך הקוקה בו, ובה היה חותם על החוקים ועל החלטות. החותם היה אחד מסמלי המלוכה, כי משם את קנך, ועניינו יקרב אסיר אותך, כלומר הייתי מנתק אותך מידי. רצונו לומר, אפילו היה קניהו כחותם הימיני, הייתי קורע אותך או קורע אותו מידי, ולא הייתי משתמש בו. כלומר, כביכול אני מוותר על סמלי מלכותי, ובלבד שלא יצטרך להתבזות בחותם זה. ורמיזה רמז ירמיהו, שלא הודה במלכותו של יחוניהו. אחרי דורות רבים, אמר חגי הנביא אל זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה שהיה מזר היוחין, ושאלה מבבל לירושלים אם שווה הגולה לפי הכרזת כורש מלך פרס. ביום ההוא נאום אדוני צבאות הכרחה זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאום אדוני, ושמתי לך כחותם, כי בך בחרתי נאום אדוני צבאות. פסוק כ"ה, ונתתי לך ביד מבקשי נפשך, וביד אשר אתה יגור מפניהם, וביד נבוכדרצר מלך בבל, וביד הכסדים. הנביא מכנה את הבבלים אויבי יחניהו, ורד"ק אמר לפרש ביד מבקשי נפשך שלא יחמולו, אשר אתה יגור מפניהם שלא יהיה לך כוח לעמוד כנגדם, וביד נבוכדנצר מלך בבל שהוא מלך אז, וביד הכסדים שהם עם אז וקשה, וביד אשר אתה יגור מפניהם, בידי אנשים אשר אתה יגור מפניהם. פסוק ו', והטלתי אותך ואת אמך אשר ילדתך אל הארץ אחרת, אשר לא יולדתם שם, ושם תמותו. וכן, פירוש הפסוק, להודיע ליהויכין, שאפילו אמו האהובה תצא לגלות, אשר לא ילדתם שם. פירושו נולדתם, אדם אוהב את ארץ מולדתו יותר מכל הארצות, והישועה בארץ אחרת קשה עליו, ובייחוד לאחר שגלה לשם בעל כורחו. פסוק כף זין, ועל הארץ אשר אתם מנסים את נפשם לשוב, שם, שמה לא ישובו. ראש הפסוק, מפה למדנו שהיו יואחין ופמלייתו סבורים שתהיה גלותם קצרה. אולי קיוו שיתירו להם הכסדים לשוב לארץ ישראל. פסוק כ"ח, העצב נבזה נפוץ, האיש הזה קניהו עם כלי אין חפץ בו, מדוע הוטלו הוא וזרו ושלחו לארץ אשר לא ידעו. ראש הפסוק, יש כאן שאלה מיליצית, שעניינה שלילה, הריש הזה קניהו אינו עצב נבזה נפוץ, ואינו כלי שאין חפץ בו. ממילא הרי אני שואל אתכם, מדוע הוטלו וזרו ושלחו על ארץ אשר לא ידעו? אין הנביא משיב על השאלה, משום שהתשובה מובנת מאליה. לאחר שכבר נאמר פעמים הרבה, מה יעלה בחלקה של מלכות יהודה, אם לא ישמעו בקול השם. פסוק כ"ט, ארץ, 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 שמי דבר אדוני, כוונה ליושבי הארץ, ושילש הנביא את פנייתו, הואיל והוא עומד לומר דבר שאינו לפי רוחם, לאמור כמו שאתם חושבים שיחוניהו מלך חשוב וטוב, שלא היה ראוי לעונש חמור כזה, אלא שמי דבר השם, ותבינו שהאמת היא ההפך ממה שאתם אומרים. פסוק למד, כה אמר אדוני, כתבו את האיש הזה הרי גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרו איש יושב על כיסא דוד, ומושל עוד ביהודה. פירוש הפסוק, בימי קדם היו המשפחות רושמות כתב יחס, ובייחוד משפחת המלוכה. הוא אומר ירמיהו ליהודים, שכתבו בכתב היחס של משפחת המלוכה אחרי השם קניהו, ערירי. ערירי פירושו חסוך ילדים. ואולם אין הכוונה שיחוניהו יהיה ערירי ממש מילדים, שהרי היו לו 8 בנים, כמו שכתוב בדברי הימים א', פרק ג', אלא שהיה ערירי מיורש עצר. כלומר, גבר לא יצלח בימיו, לא יצלח שאינו מצליח. כי לא יצלח מזרו לשבת על כיסא דוד ולמשול עוד ביהודה.